טוב, יאללה. טוב, יאללה. הנושא שבו אנחנו נעסוק היום, למי שעוקב אחרי ה... למי שעוקב אחרי הרשת החברתית ולמי שלא עוקב, נושא שבאמת על פניו הוא נראה מאוד משמים, אבל אני חושב שהוא נושא מאוד מאוד חשוב. יש לזה, אפשר לקרוא לזה הרבה, הרבה שמות, אולי בין קרע להרמוניה וכל הדברים האלה. זה נושא שהוא גם נוגע, נאמר ככה, להגות של הרב קוק, הוא גם נוגע, נאמר ככה, לתפיסות היותר חברתיות, הייתי מקימה אפילו פוליטיות שלו, נצוניות שלו וכו' וכו', אבל גם נוגע לנקודות ככה קיומיות אישיות, ואולי זה הדבר שהכי יעניין אותנו, ואני מקווה שאני מצליח להסביק אתכם גם באהבתי לנושאים האחרים. ואנחנו, אני מודה ומתוודה, הרבה מהעיסוק שלי בנושא הזה הוא נעשה דרך הפריזמה של הרב שגר, שבנושא הזה באמת ככה הניף את נס המרד הקדוש ברב קוק, והעלה הנס את רבי נחמן, והציב ככה בצורה מסוימת כאילו שני מודלים, המודל של הרב קוק שזה המודל של ההרמוניה, והמודל של, רבי נחמן שזה המודל של הקרע, של החלל הפנוי, של המחלוקת, שהיא לא נפתרת, היא נשארת. מחלוקת לשם שמיים זה מחלוקת שהיא מתקיימת, שתדע להתקיים, וכמו הרב קוק גם הוא גזר את זה בכל מיני נושאים, ואני מניח שבאמצע ו... בלי כוונה, ובסוף עם כוונה, אנחנו באמת ננסה להתמודד עם הדברים שהוא אומר. עכשיו, כבר, טענה מקדמית שאני רוצה להגיד, לשים את הרב קוק רק במקום של ההרמוניה זה לא נכון. ומי שעמד על כך בהרחבה, והוא כתב ספר, שהוא ספר בהחלט עיקרי ואפילו מומלץ, מה? לא, לא, זה לא, זה לא הספר. לא, אולי הוא נוגע לזה באיזשהו מקום, אני לא זוכר, אבל נעשה כבוד לבן אדם ש...
מי?
הוא לא אמר,
לא. לא, שם
הכי.
רוזנק, יפה מאוד. בן אדם בשם אבינועם רוזנק, אני חושב ששם הספר הוא תורת אחדות ההפכים. הוא לא כתב חנן בספרים, אתם תמצאו את זה, ואפילו הייתי ממליץ לכם באמת לבוא ולעיין בזה, אם אתם רוצים אני יכול לצלם לכם, אבל אני חושב שהוא באמת יפנה את תשומת ליבנו, שגם הרב קוק שכידוע לכם אמר את האמירה החשובה, אני נשמת רבי נחמן, זה מופיע במקום של הרב נריה, גם הוא היה בתוך בתוך המקום הזה. אבל מה שלא פחות חשוב, אנחנו צריכים להבין שה...
מה הוא כאילו צדדים את זה תמיד?
את מה?
יכול שהוא אמר כאילו, אין לדעת באיזה הקשר הוא אמר את זה.
מה?
אין לדעת באיזה הקשר הוא אמר את זה.
א', יכול להיות שיש לדעת, אפשר לדעת, אבל אני מסכים שאני כרגע לא יודע, אבל זה לא אומר שאי אפשר לדעת. זו נקודה שהיא היא נקודה עמוקה מאוד, הנקודה הזאת, שהרב קוק אמר. זה, אתם יודעים, לפעמים... לפעמים, כן? זה הצטע מדויק? אוקיי. אתם יודעים, לפעמים משפט שבן אדם אומר, הוא יותר שופך אור עליו, אבל פועלו יותר מאשר ספרים שלמים שהוא כותב. זה אולי אחד במשפטים האלה, ויש עוד כמה כאלה אצל הרב קוק. אבל טוב, אולי זה עוד יעלה בשלב כזה או אחר שאנחנו נלמד, אבל בינתיים אני רוצה ככה זה, להגדיר בצורה יותר טיפה יותר טובה את ה, את ה, את ה, את הנקודה הזאת, ושיש נוכל ככה לנוע הלאה בתוך איזושהי שפה שהיא שפה משותפת. עכשיו, אני חושב שצריך להתחיל את הדיון הזה לפני שאנחנו מגיעים פה לשאלות החברתיות וה הכלליות והשאלות הקיומיות, אני חושב שצריכים להתחיל באמת במקום הזה של המושגים הפילוסופיים. כי המושגים הפילוסופיים הם לא לתפארת המליצה ולשעמום הנוכחים, המושגים הפילוסופיים הם מגדירים בצורה ברורה ומדויקת בדיוק למה התכוון הרב קוק, כי הטעות בדבריו היא מאוד, הטעות בדבריו היא מאוד מאוד מתבקשת. עכשיו, ואני בעצם אנסה כאילו להבחין בשלושה דברים שכרגע רק, אני מניח שלא יעזרו לכם יותר מדי, אבל למען הסדר הטוב צריך לומר אותם. בקצה אחד אנחנו נדבר על האידיאליזם, שבו אנחנו, בעצם נתחיל היום. בקצה, באמצע אנחנו נפגוש את ה... דיאלקטיקה ההגליאנית, אוקיי? ובקצה השלישי אנחנו נפגוש את אחדות ההפכים. כן? הגלגל את השם לפילוסוף הגרמני הגל. בסדר? זאת אומרת, אלה הם הצירים שאנחנו ננוע בהם בהתחלה, שהוא ברובד היותר פילוסופי, בעיקר דרך אורות הקודש ודברים מקבילים, ואחר כך באמת אנחנו נגיע, ובין השאר אחד הדברים שאני רוצה פה ללמוד, טקסט מאוד מאוד חשוב שבאמת אני לא סגור שלומדים אותו הרבה במרכז הרב, וזה קטע ידוע מ... מה? לא. זה הקטע, זה הקטע בזרעונים שבו הרב קוק עוסק בכל הנושא הזה של הכלליות והפלורליזם וכל הדברים, שזה ספר שלם של הרב קלנר שאני רוצה קצת להתפלמס איתו. זה דוגמה לדברים שיהיו ברובד השני, ועוד בגבי ככה... קיצור, הרובד השני בעיקר אולי יעסוק באורות, וברובד השלישי אז כמובן נגיע יותר באמת לפסקאות יומניות יותר בשמונה קבצים ומקבילותיה. אז זה פחות או יותר התוכנית, ואני שוב, אני מדגיש עוד פעם, הנושא הזה שבו אנחנו עוסקים הוא נושא שממש, הוא חורז המון המון סוגיות, שכל הסוגיות האלה הן סוגיות מאוד חשובות, והייתי אומר, הוא כמעט חורז את הדברים החשובים והעקרוניים שהיה לרב קוק להגיד, אני חושב. והוא באמת, בכל אחד מהרמות שלו, הוא נוגע בשאלות שלפי דתי הוא שאלות בוערות, זאת אומרת, לא ברמה הפילוסופית, לא פילוסופית, כמו שטוב בהם שהן לא בוערות. אבל בשני הרבדים אחרים זה נוגע לדברים שאני חושב שהיום מטלטלים את הציבור הדתי, וכך גם חשב הרב שגר. ואני רק אגע בשתי נקודות קטנות מאוד בשביל ככה לפתוח את הדיון ולצרוב לכם טיפה תיאבון להגיע לשורים הבאים ונשרד את הדקות הקרובות גם למי שהוא לא חובב פילוסופיה. אני רוצה לגעת ככה בשתי נקודות ככה ייצוגיות מתוך המרחב הגדול של הנקודות שעולות בסיפור. הנקודה הראשונה, שוב, נקודה יותר כללית, הרב קוק, מסיבותיו ואולי מכמה סיבות שמגיעות מכל מיני מקומות ומאגרים, הרב קוק ציין את הציונות הדתית בדבר גדול ונפלא עד מאוד, שכנראה הוא היחיד שיכול לתת לה, וזה ביטחון עצמי. זאת אומרת, תחושה שניתן לקחת דברים, שילובים, שהם כמעט בלתי אפשריים, או שלפחות בתקופה מסוימת הם נתפסו כבלתי אפשריים, ולטעון השילובים האלה הם שילובים אפשריים. הרב קוק, דרך אגב, לא התייחס לכל הנקודות האלה, אבל הוא יצר איזשהו סוג של רוח. ואת הרוח הזאת לקחו תלמידים שלו, אנשים שלא היו תלמידים שלו, אבל השתמשו בשם שלו, במותג, ותחת הכותרת הזאת יצרו כל מיני תנועות וכל מיני מפעלים, כולל פנימייה צבאית למשל כדוגמה, וכולל אוניברסיטת בר אילן, וכולל מכון לב, כל מיני מפעלים מהסוג הזה, ומפעל ההתיישבות. הרבה מפעלים לבב ואמרו שדברים מסוימים שנראים לנו כדברים שהם מתנגשים, ניתן לחבר אותם ביחד. עכשיו, ואחרי שנות דור ודורותיים ואולי אפילו שלוש למפעל הגדול הזה, אז אתם, שאתם עוד שנים ספורות, תהיו חלק מהסיפור הזה באיזשהו מקום. אתם כבר הייתם, הייתם כבר בישיבת הסדר או בכל קונסטלציה אחרת או בכל מיני דברים אחרים, ואחרי אתם תגיעו לאוניברסיטה. אז הגיע הזמן שלא תלכו כצון ללא רואה, או כצון עם יותר מדי רואה, ואחרי המשכוחית שמשכת את הידע, ותשאלו, האם זה עובד או לא עובד? שזה אחד השאלות שהרב שגר שאל. האם זה עובד או לא עובד? האם החיבור הזה עובד או לא עובד? האם הוא באמת נעשה? אולי יש פה רק מילים ריקות? כאילו, האם הטענה שניתן כל הדבר, כמו שאמר יוסף בורג המנוח, גם אותו ציטט הרב שגר, שהייחוד בציונות הדתית זה המקף המחבר. זאת אומרת, ציונות דתית, המקף המחבר בין ישיבה ואקדמיה, תורה וצלב, כל השילובים האלה, זה עובד. האם השילובים האלה באמת עובדים? האם באמת עובדים, או, ולא רק זה, האם הם גם נוצרים, כמו שמצטטים בשם הרב קוק, איזשהו סינתזה יותר גבוהה, אפרופו הגר, שאתם מכירים אותו בלי אפילו, אתם מכירים אותו בדרך הרב קוק. לעצור איזשהו שילוב שהוא יותר גבוה, זאת אומרת, האיש צבא שאנחנו מדברים עליו, הוא לא יהיה רק דתי, רציני, אדם ירא שמיים, אלא גם בן אדם שיהיה לוחם יותר טוב. ותמיד אתם יודעים שדור ויינברג עליו המנוח הוא ככה משמש בתור איזשהו דגל לציבור הדתי במקום. האם כך? האם השילוב הזה באמת נוצר? כאילו, האם נוצרו האנשים האלה, ומה עם האנשים האלה? עכשיו, ופה מנה, ראוי להבדיל באמת את ההבדל המאוד תהומי שיש בין ציונות דתית בארץ לבין כביכול המקבילה שלה בארצות הברית, שזה מה שנקרא ה-Modern Orthodox. וכל מי שטיפה הכיר את הטיפוסים האלה, בין אם הם עלו לארץ ולא הספיקו להתקלקל, או בין אם הוא משפחה קרובי משפחה בחוץ לארץ, בשלב השליחות בארץ, בחוץ לארץ, הוא מכיר את ההבדלים בצורה מאוד מאוד ברורה. הטיפוס היהודי האמריקאי, ה-Modern Orthodox, שיכול להיות שהוא חבר הפועל המזרחי ויכול להיות שהוא גם חבר אגודה לצורך העניין, אין ביניהם הרבה הבדלים למעשה, הוא לא מחפש שילובים והוא לא מתיימר שיש שילובים, הוא חי במידור. שאם תצאו זה כאילו האופציה השלישית, לא רביעית, סליחה, הוא חי במידור. זאת אומרת, יכול להיות שהוא פרופסור לפיזיקה, יכול להיות שהוא דיקן של איזשהו משהו, של איזשהו מחלקה, של איזשהו אפילו זה, יכול להיות שהוא בן אדם שהוא מאוד מאוד בכיר בתפקידים, יש לו דיונים דתיים שהם חיים את הברית בתפקידים בכירים ביותר בכל התחומים, הנה ראש הסגל בבית הלבן, אדם דתי, גם זה שקודם מפניו, רם עמנואל, גם מה שהבנתי הוא סוג של מודרן אורתודוקס, לא אכנס פה, לא מעניינתי כרגע, אין לי דטומטר, אני לא בודק את הדברים אלא מידתי יותר, אבל עובדה ששני אנשים הגיעו לתפקיד הזה. הוא לא חושב שתפקידו הוא ממלא כאדם דתי, כיהודי דתי. תפקידו הוא ממלא כאדם רציני, כפוליטיקאי טוב. זאת אומרת, רם עמנואל פוליטיקאי מאוד ידוע, הוא דמות ידוע ארצות הברית, תיכנסו לו בגוגל, לא בעברית, באנגלית, תקראו מה כותבים עליו, אף אחד לא מזכיר את זה שהוא דתי, חוץ מאיזשהו מקום שאולי הזכירו את זה שהוא רמבו, זאת אומרת שהוא אדם מאוד כוחני ועכשיו בגיוס ספים ו... קיצור, מה שפוליטיקאי כנראה צריך בשביל להצליח בתפקיד שלו. זאת אומרת, הוא לא חושב שהוא אמור לבצע את תפקידו באופן יהודי. הוא מעולם לא בא ואמר, הצביעו בשבילי או תבחרו אותי או תבחר אותי אדון הבאמת לתפקיד הזה והזה, או תבחרו אותי, כמה? 7 מיליון אזרחי שיקגו, לא יודע כמה מצביעים שם בדיוק, אזרחי שיקגו, כי אני אתן לכם פוליטיקה יהודית אמונית. וזאת באמריקה שזה ארץ דתית למהדרין, שבה אמונה דתית היא לא חיסרון על המעלה. לא.
אבל
אני שוגע משתף פעולה למהיגות יהודית של פדר. טוב, בדיחה טובה, אבל הבדיחה מציגה את הפער. זאת אומרת, הוא לא יהיה תורה והעבודה, יהיה תורה, דף יומי שהוא ילמד בשעה כזאת או אחרת, והעבודה, ולא קרב זה זה כל הלילה. וכך הלאה לגבי כל תחום ותחום.
באמת הם נמצאים בכל תחום ותחום, גם בתחום של רוח?
בוודאי. בוודאי.
כאן לפילוסופיה.
כן, אני פגשתי אנשים כאלה, פגשתי אנשים אורתודוקסים שהם... יש אדם שכתב ספרים חשובים מאוד על מיסטיקה מודרנית, לא דווקא יהודית, אולי בעיקר לא יהודית, שהוא אדם אורתודוקסי. ושמעתי על בן אדם שהוא נשאר סוציולוג מאוד מאוד חשוב שהוא חבדניק, אבל חוזר בתשובה. זה גם דבר שבארץ לא יכול להיות. מתיסיה, זאת אומרת, כאילו, יש, שהוא דווקא אולי ניסה לשלב, לזה הוא חזר בשאלה, אבל זה סיפור אחר.
חזר מחבדניקיותו,
בסדר? אוקיי, בסדר, נהיה מברוכניק, טוב, אוקיי, בוא נחזור חברה לדין. זאת אומרת, יש פה שני חברות, ושתי החברות האלה חיות חיים דתיים בצורה אחרת לחלוטין. ופה אני שואל את השאלה, או אמורה לי שאלה, שאלה עוד לפני השיעור הזה, כבר ראיתם אמורים, אתם יודעים ששיח אחד הדברים הטובים והרעים בה, שזה סוג של מכינה, זאת אומרת, היא מכינה אתכם, מציעה אתכם מהתמימות של עולם הישיבות ההסדר והישיבות התיכוניות, לעולם הטיפה יותר מפוקח של אוניברסיטה ושל הדברים אחרים. לטוב ולמוטב. ובאמת הגיע הזמן לשאול את השאלה הזאת, מה זה עובד? מה המחירים? מה הנזקים? אולי זה בכלל לא עובד? אולי זה אף פעם לא התחיל? טוב, אני כמובן לא ענה עכשיו על השאלות האלה, לא שאין לי בהן דעה מוצקה, אבל את השאלות האלה אני כרגע משאיר לכם לעוד הרהורים עד שבוע הבא.
נלחמנו
וצמת
לפני חודש וחצי בערך את השלוש אופציות האלה של המידור, שהדת
בולעת
החיים, שהחיים
בולעים
את הדת.
לא, זה סוג אחר של... אתה צודק, אנחנו כל הזמן חוזרים על עצמנו. יש לנו בעיה, אנחנו כל הזמן חוברים על עצמנו, אז זה לא בהכרח חיסרון. אתם יודעים שהרב צבי תמיד אמר שהוא לא מלמד דברים חדשים, הוא כמו אחד השערים, הוא בא ללמד את הדברים הידועים ולחזור עליהם. הוא באמת חזר, היה לו משהו כמו 10 וורטים שהוא חזר עליהם כל הזמן בכל מיני וריאציות. אני לא אומר את זה כי בעיניי זה דבר חינוכי נפלא. הנושאים הם פחות או משיקים, למרות שאנחנו נגיע היום, גם היום וגם בנושא הזה, לנושאים שהם נושאים אחרים, אתה צודק כבר שיש קשר. זאת אומרת, זה שוב, לתקוף את הנושא מזווית שלישית, אחרי שכבר תקפנו אותו משתי זוויות. צודק, זה טוב שהזכרת לה, טוב שמישהו ששם לב. עכשיו, אז זה דוגמה מתחום אחד. דוגמה מתחום שני, כבר באמת נוגעת למושג הזה שנקרא פוסט-מודרניזם, ואני תמיד אוהב לספר סיפור בהקשר הזה, זהו, לפני זה. אתם יודעים שפעם הייתה עסקת חבילה שקראו לו בניש. בניש, בניש שיבה. ככה שאני למדתי בישיבת הסדר. ידעת שהבניש לא הולך עם ג'ינס. כאילו, לא היה איסור מפורך ללכת עם ג'ינס, אבל הקריצות והזה גרמו לאנשים לשים את הג'ינס בארון או למכור אותם, לא יודע מה, לשמור אותם לטיולים, לא יודע מה, הג'ינס נעלמו. עד היום, כאילו, בני המחלוק שלי לא הולכים עם ג'ינסים, חוץ ממי שהתקלקל. ויש כאלה, אבל לא הולכים עם ג'ינסים. היה ברור, שוב, פחות הרבה את הדברים שאתה תעבוד, זאת אומרת, או שתהיה מחנך בישראל, או שתעבוד בדברים בורגניים, זאת אומרת, אם לא הולכת לחנך ולמד תורה, אז לפחות עשה כסף. אחרת, מה ההיגיון? כאילו, איך אשתך תיראה? לא רק ברמת הבגדים, אפילו ברמת הפרצות הכי תראה. הכל כבר תפור מראש, איפה הילדים שלך ללמדו, הכל כבר, הבן שאתה עסקת חבילה ידועה מראש, אם היית רוצה להציע איזשהו בחור לבחורה, היית אומר, הוא בן איש, הכל היה ברור, הכל היה ידוע, מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, מה הוא אוהב ומה הוא לא אוהב, מה שפת הגוף שלו, כאילו, מה יהיה בבית קפה, הכל היה ידוע מראש. הדברים היו ברורים, לא היו הרבה הפתעות, וזה גם יתרון בסופו של דבר. נגיד הבן איש לא מאשר. הוא לא מאשר. לא ברור אם זה אסור, אם זה לא אסור, הוא לא מאשר. כאילו, בשבילה שלנו היה איזשהו אחד שהוא התימני, אז כאילו, הוא לא כאן. זה כאילו, הוא אישן, זה היה באמת דבר מוזר ביותר, אבל הוא התחתן עם בן אישית.
הרב קוק אישן.
מה?
הרב קוק אישן.
בסדר, לא לקר, זה לא אותו דבר. זאת אומרת, אז בקיצור, פעם החיים היו פשוטים, וגם הקיבוצניק היה קיבוצניק, והעיגולי הדין, כל בן אדם היה בתוך המגירה שלו, ולחץ על כפתור, לדעת מה הוא יגיד, איזה מפלגה הוא מצביע, החיים היו נורא נורא פשוטים כשאני הייתי ילד ונער. עכשיו, מה קורה היום? אז בואו אני אספר לכם סיפור, ואני שוב מאוד אוהב לספר אותו, אבל הוא עדיין מלא סיפור משעשע. זהו, אז הגעתי הרבה שלמים בגילו, אבל זה גם יכול לקחת באותו.
אם אתה רואה מישהו עם ג'ינס ומעשן, אז הוא בן איש.
לא, זה היה סיפור אחר, ומה קורה פה בישיבת שיח ש... אומרים, הבית מנים לעשן, זה סיפור אחר, שדוקב לי מעוקב לי מאוד, אבל זה נושא לפתיחה אחרת. סיפור על אוטובוס, אתם יודעים שאוטובוס אסור לעשן, אוטובוס מגילו למרכז העיר, אולי יכול לקרות גם באוטובוס במקום אחר בירושלים. יושבים באוטובוס שני אנשים, הרבה אנשים, אבל שני אנשים שאתם מוצאים את ליבי. אחד מזה אני, בחור שלא לבית ג'ינס, כדורכם עם כיפה, די גדולה, שבטח גם גודלת, אני חושב שגם הקרחת גודלת, זקן, אני חמוש בזקן, אני סף הנראה בן אדם די תורני, תסכימו איתי. עבדתי זה הרבה שנים. יפה, ואני יושב באוטובוס וקורא ספר, איזה ספר אני קורא?
אוטובוס.
מה פתאום? קפקא, התורה שלי זה על קפקא, ואני אין לי זמן, יש לי 4 ילדים בבית, אין לי זמן ללמוד. כתב בדיוק בזמן הסיפור שלי. אז יש פה כמה כיסאות. אז בקיצור, אז אני צריך לקרוא דברים כזה דוקטורט, אז אני קורא קפקא. אבא ספרים לפניי, ואנחנו פה בקיץ, יושבת בחורה לבושה במינימום של בת, שכנראה לא היה כסף לקנות בגדים. לבושה באמת בלבוש פרובוקטיבי ביותר, וגם היה ספר ביד, והיא קוראת אותו, איזה ספר היא קוראת?
ניטשה.
תהילים! תהילים! לא רק תהילים, היא אפילו... היא לא שהיא אומרת תהילים, שוב, הסיפור לא סיפור בדיוני, הוא סיפור אמיתי. לכן הוא שווה את... הוא קצת את תשומת ליבי. זאת אומרת, אז יושב לו מצד אחד הבדקן הזה וקורא לו בקפקא, באותו אוטובוס, יושבת בחורה חשופה לחלוטין ויושבת וקוראת תהילים, אפילו מתנדנדת לצורך כזה שהיא קוראת תהילים. שתי תמונות שהשנייה בוודאי לא יכלה לקרות בארץ לפני בערך 10-15 שנים. כאילו, מי שלבוש ככה אסור לו לקרוא טילים, אבל היום למה לא? אנשים ש... אדם כמו נוחין דנקנר לא אכפת לו לתמוך בכל מיני מפעלים חילוניים ממש, אני אומר זה מידיעה, וגם להיות מקורב לרנטגן ולניר בן ארצי ולשאר בבות למיניהם. הוא לא רואה בדבר הזה סתירה. זאת אומרת, זה מה שנקרא במומחים המקצועיים, זה מה שנקרא היברידיות. היברידיות בשפה המקצועית זה נישואי תערובת, אבל במובן שלנו זה בא ואומר שאנחנו חיים בעולם הפוסט-מודרני, וזה באמת דוגמה לכך שהפוסט-מודרניזם לא רק משהו שנמצא על הנייר, הוא נמצא בחיים שלנו. זה לא דבר שנוגע לכל הפילוסופים המוזרים שכותבים אותו ואף אחד לא מבין מה הם אומרים. זה נוגע באמת לחיים שלנו, שמה שקורה, וגם קורה בשיבר שיח, שהחבילה התפרדה. זאת אומרת, המושג המודרני המאוד מכונן של הזהות שאומר מי אתה? תגיד מי אתה, ולאור זה הכל מתארגן ונעלם, לפחות הוא מתשטש. לפחות הוא מאוד מאוד מחלש. ואז מופיע מה שקרה לזה הרב שגר צירופים חדשים. צירופים חדשים, כאילו, שוב, פעם אם היית הולך לתלמידים של אבי סגי, שהוא כבר הרבה שנים באוניברסיטה, היית אומר שתלמידים של אבי סגי נראים כמו אבי סגי, יש להם משקפיים וקרחת. זו כיפה כזו קטנה שמונחת פה. היום אתה יכול ללכת לאבי סגי, אבל תלמידים של הבא שלהם פרים פייגה. הולכים פירות כאלה, ואתה מכיר את הטיפוסים האלה במקרה. זה לא מובן מאליו. פעם בן אדם שלא פירות כאלה ולבך לגרום פייגי, אבל הולכים עוד לקוטי מאורן, לא דרידה. היום, שוב, אנחנו נמצאים בעולם שבו האדם אומר, רק שנייה, אם אני לומד בישיבה, עזרו לי להשם? מה הקשר? כאילו, אם אני... רוצה ללכת ללבוש בצורה כזאת ואחרת, אני לא יכול לקרוא תהילים? מה הקשר? ונוצרה אישיות שבאמת יש בה הרבה יותר פיזור, האוהדים כמו הרב שגיא יגידו הרבה יותר עושר. באמת ככה שהשועים גדולים לפני הקדוש ברוך הוא שמסתכל על האוטובוס הזה וצוחק. ומצד שני, מצד שני, אני חושב שגם מצד השני הוא ברור, פחות לחידות, פחות עצמה, פחות. עכשיו, ושוב, כאילו, פה הרב קוק הוא לא רק הוגה דעות, אלא הוא יוצר איזשהו טיפוס. איזה טיפוס רואה הרב קוק לעיני רוחו? זאת אומרת, האם הרב קוק הגיע לאיפה שהוא הגיע, או המודל שהוא בעצם מניח זה המודל ההרמוני, המודל המודרני, או שדווקא הרב קוק שאמר כידוע שנשמתו קרועה, אולי הוא בעצמו, הרב שגר, הוא בעצמו ביטוי לאדם שהגיע לגדלותו מכוח זה שהוא עצמו היה נשמה חדשה שיצרה צירופים שאין, שאיפה לחלקל אותם ביחד. שאת הסתירות שלו הוא בעצם השאיר פתוחות. שאת הסימן, סימן שאלה הוא הפך לסימן קריאה, ככה זה. זאת השאלה, ואני חושב שהשאלה הזאת היא גם מאוד מנחה אותנו שאנחנו נבוא ונכוון את החיים. שוב, אני לא מתאר פה טיפוסים. הדבר הזה נוגע, הרבה פעמים כשבן אדם נמצא בפני שאלה האם לעשות או לא לעשות משהו, אז אם הוא יגיד, אוקיי, זה לא מתחבר, אני לא יכול לעשות את זה כי זה לא מתחבר, לא כזה לא טוב, זה לא מתחבר, כאילו זה לא מתחבר לדברים אחרים שאני הולך לעשות, או שהוא יגיד, עזוב אתכם, כל דבר שנראה לי, לא אגיד מגניב כי זה שטחי, אבל כל דבר שיכול באמת להעשיר אותי ולהצמיח אותי, אני אעשה אותו. לא מחפש פה את הקוהרנטיות הזאת, אני לא נבעל מהדברים האלה. אולי אין אתה מדבר על זה, כי אם אתם בשיח סימן שאתם כבר שם. זאת אומרת, אתם כבר בדרך למסלול ההיברידי הזה, אבל אולי לא מאוחר לעשות את בכל אופן דין בחשבון גם על הדבר הזה. טוב, אחרי ההקדמה, יש לנו שאלות להקדמה ארוכה?
אני מכיר גם סיפורים על הרב שגר שהוא... לא יודע, יש סיפור אחד, לא זוכר אם אתה סיפרת על הרב שסיפר לי.
כן.
שבאו לתלמידים ודיברו איתו על איזה הצגה, כאילו, כן. רצו גם להרשים אותו שהם, הנה, הם הולכים והם רואים תרבות, הוא תרגז עליהם, לא רואה להם שהם רואים הצגה כזאת, זה הצגה נוראית, והאימה, כאילו, אפשר לראות דבר כזה על פי הלך. כאילו, אני לא... כן.
מאחוזים, אבל...
אני לא חווה את הדיבורים ש... שוב, אני אומר, אני רק בכלי שלישי ורביעי, אולי...
כן, לא, אני בעצמי...
אני חווה את הדיבור של הרב שגר על הרב תרבותיות וההתנכלות, כשהוא מדבר על התרבות הזולה, כאילו.
לא, בוודאי, בוודאי. טוב, שוב, אני לא התכוונתי, יש אמירה פוסט-מודרנית אחרת שכאילו אומרת הכל הולך. אין לי שום קריטריון להגיד מה טוב ומה רע, מה גבוה ומה נמוך, אין לי קריטריון, גמרנו. ברור שלהפך, הרב שגר רצה לגייס לפוסט-מודרניזם אמירות שהן אמירות הפוכות לאמירות האלה. אבל נגיד, מה שטען הרב שגר ביחס לרב קוק, הוא אמר, איך הרב קוק, מה היה הרב קוק? הרב קוק מצד אחד היה חראי לי. אם נקרא את המאמר הזה הידוע שמופיע במאמרי הראייה על הבקשה שביקשו ממנו להספיד את החבל, פתאום הספר לספר יזכור, על אותם אנשים שנהרגו, שומרים שנהרגו, אז הרב קוק עשה טובה, הטובה שהוא הסכים. הוא אמר, אני קנאי, מצטער, מה, אתם יהיו חילונים, אני מצטער שעד רבה שימותו, כן ילדו כלום דרך השם. אמר אמירות מאוד קנאיות, הוא אמר, אתם יודעים מה? יש לנו מזל שהערבים הרגו אותם, טוב, זה לא חשוב, זה יהיה ריקחותינו, אבל לצורך העניין לא חשוב. ערבים הרגו אותם, הם הרוגי מלכות, אין בריאה יכולה למנות את המזל טוב, אני יכול לתת לכם את ההספד הזה. יכול להיות שהתגובות הזה עורר תגובות קשות מאוד אצל שנקרא ציבור, המחנה הפועלי, המחנה של הקיבוצים וזה, אבל לא הבינו מה הוא רוצה מהחיים שלהם. זאת אומרת, זה ברור, עכשיו, מה שאתה לרב שגר, בגלל שהרב, ובמידה הבאה הוא גם כותב את זה ביחס לעצמו, שבגלל שהוא היה בו את החרדיות הזאת, הוא יכול להיפתח בצורה המלאה ביותר ברמה המחשבתית. זאת אומרת, הרב שגר מגיע, אני זוכר שהיה איזשהו, שפעל פה המכון, אז הבאתי ידיד שלי, שהוא בחור דתי, לא, הוא לא יראה את עצמו בתור איזה דוף המחץ או משהו כזה, הוא בא פה, למדת לנו פוסט מודרניזם, בחור מבריק. אז הרב שגר בא לפה ורשם בדפותיו כל מיני הערות ונקודות, ויש לי שלב, אז הוא אמר, תדעו לכם, הדברים האלה זה ממש קליפה, זה ממש דברים משמיטים כל בסיס למוסריות, ושאומר, למה זה דברים נפלאים, דברים, כאילו, זה שהרב שגר יכול להיות יותר פתוח מהפרופסור, מהדוקטור, לא חשוב מה מרצה, זה בגלל שהוא יודע שהוא קם כלום ותיקים, בניגוד למרצה הזה. מה שניסה הרב שגר ליצור, הוא ממש ניסה ליצור אותו, אני לא יודע אם בהצלחה. הוא השקיע מאמצים מרובים עבור האנשים שהיו תחת שליטתו והשפעתו שנייה ליצור באמת דמות של בן אדם שמצד אחד יהיה בו אלמנטים חרדיים מאוד מאוד מובהקים, לא ברמה של רוזנצוויג, ברמה הפשוטה ביותר, ומצד שני יהיה בו פתיחות שהיא פתיחות מעל ומעבר. זה לא המודל של הרב קוק. המודל החינוכי שנגזר מהרב קוק אומר, אוקיי, בוא ניפגש באיזשהו מקום באמצע.
איך נראה דמות של מאוד חרדית
ופתוחה? אני לא יודע, שוב, הרב שגר היה דמות כזאת. הרב שגר לא היסס לומר פה באחד השיעורים שלו שבית שאין בו צ'ון בשבת הוא לא בית יהודי. הוא גם אמר שבית שבו האישה עושה קידוש זה לא בית יהודי. הוא לא התבייש לומר אמירות מאוד זה, ומצד שני, כידוע, הרב שגר אמר לי בכמה הזדמנויות שלפעמים חזרה בשאלה היא אקט דתי מוברק לא פחות מאשר חזרה בתשובה. הוא הגשים, הוא ביטא בצורה בעצמו בצורה מאוד חזקה את השניות הזאת. הרי אם תלך, לא יודע מה, לאקדמיה דתית שיכולה לחתום על כזה סוג של משפט, אז היא תתקומם על המשפט הראשון, ואם תלך למקומות שחרדיים, אז הם יתקממו על הדבר השני, כזה בן אדם, הם לא יודע, יסכלו אותו. אבל בני הרב שגר זה כאילו היה שני צדדים של המשוואה, זה כאילו היה שני כפות של המאזניים. אני לא צריך לבוא דוגמאות, הוא עצמו היה הדוגמה, ובמידה מסוימת הוא גם יצר אנשים כאלה. והוא גם יצר אנשים שבעטו בדרך הזאת לחלוטין.
זה הכי לא פתוח בעולם להגיד דבר כזה על
צ'ונט,
לפחות.
זה עסקת, באנגלית קוראים זה טרייד-אוף, זאת אומרת, תן לי את הצ'ונט, קח את הצ'ונט, או תן לי את הצ'ונט וקח את דרידה במקום. אבל אם תצא גם בלי צ'ונט וגם בלי דרידה, אתה תתפורר. הרב קוק אמר, יש לי שתי אפשרויות, או צ'ונט ודרידה, או פשטידות, או פשטידות, שאנחנו עושים אותם בבית.
הוא אומר ככה שניהם ביחד, נכון?
נכון, הרב שגר אומר, יש שתי אפשרויות, או צ'ונט ודרידה, או פשטידות, שמרנות, לא יודע מה, גושניקת כזאת. אז סליחה, אני מדהים את האפשרות השנייה. ומי שיגיד שהוא עושה גם את הפסטידוז וגם את דרידה, אז הוא יהיה אפיקורס. אז יודעים שהוא כבר יחזרו בשאלה. זה שאלה שגר אמר, שוב.
חריף.
יש לי ויכוח נוקב עם הדרך החינוכית.
זה לא ברור, זה נשמע מלאכותי, אתה יכול להסביר באמת מה קורה שם.
אתה צודק, חכה לשיעור מספר 42, נגיע לזה בהמשך הדרך. שוב, אני חושב שצריכים לבנות את המודלים הפילוסופיים בשביל להגיע למקום הזה. הרי הרב קוק לא הכי פוסט-מודרניזם. צריך להבין, אם הוא הציג שוב מודל, כמו שאומר, כמו שאומר רוזנק, מודל של אחדות ההפכים, אז אשמח מה הוא עשה את זה, אנחנו ננסה להבין את הנקודה הזאת. כן.
שוב,
שאתה אומר
שהרב
שלה אמר
שהוא עדיף אורות בליטאים אחרים מנורות?
לא, זה לא אני, זאת אומרת חנן או מישהו אחר, זה לא אני.
אוקיי, סבבה. אז אני מרגיש שגם בגלל זה הוא הסכים לוותר הרבה דברים. הוא אמר, התעסקו כל השנים, כאילו, המזירה דתית לאומית התעסקה נורא בכלים.
כן.
המון המון שנים, לכן בנו את כל המסגרות, ההבדר שיהיה בסדר, ואבני הקיוע ש...
כן.
הכל יהיה יפה, כאילו.
כן.
הוא אומר, אין בו אורות. אז הוא הסכים למשוך על הכיוון של האורות. אבל אני חושב שאם, אני חושב שכאילו אם בסוף התהליך הוא מסתכל ואומר אין פה לא אורות ולא כאילו, הוא מתבאס. זאת אומרת, המטרה היא האורות, לא האנרכיה.
בוודאי, בוודאי נותר. אני ניסיתי למר את הדיוק. הרב שגר לא חושב שהוא בא לשבור דברים בשביל להגיע לחילון. הפוך. הרב שגר ניסה, שאל עצמו, איך בתוך עולם מודרני או פוסט מודרני, אנחנו יכולים באמת לשתור אדם שיש בו את הרוחב הזה שאליו אנחנו חולמים. ומצד שני, לא להגיע למצב הזה של הציבור הדתי, וזה כבר, תרצו חלק מהתשובה שהוא השיב על מה המצב. הרב שגם מסתכל על הציבור הדתי בצורה ביקורתית מאוד, בכל אחד מהכתבים שלו. ואגב, לא תמיד בלא הצדקה, למרות שאני לא מסכים למלוא הביקורת שלו. אבל מה שגר אמר, תראה האם הציבור הדתי הצליח ליצור דתיות ממשית, האם הוא הצליח ליצור קשר ממשי לתורה. טוב, שוב, לי, ושגדלתי בבית שאני מעריך אותו על המון המון דברים, אבל בוא נדבר עליי כנציג דורי, לא כזוהר ספציפית בדבר שלו, לא קיבלתי לא תפילה ולא תורה. לא יכולי לא תפילה ולא תורה, ואיך יהודי יכול בלי תפילה ובלי תורה? בואו חושב עכשיו, אני, הרי שגר פתר את זה כשהוא פתר את זה, אני כרגע משקיע המון אנרגיות ומאמצים להעניק לילדים שלי או להעניק לכם, אתם לא בדיוק באותו גיל, כתוב שכאן יש לי מאוד קטנים, להעניק גם תפילה וגם תורה, אני משקיע בזה המון המון אנרגיות. אבל אני לא זכיתי לדבר הזה, על כל מה שמשתמע, וזה נקודת עולם החרדי שכן מעניק לבניו, בדרכו שלו, גם תורה וגם תפילה. עכשיו, הוא לא מעניק דברים אחרים, יש בעיות אחרות, אבל בסדר. זה בעיה מאוד מאוד גדולה, זה הנקודה שצריכים ככה לחשוב עליה. זה מה שטען הרב שגר. כלומר, אין דתיות ממשית. יש לאומיות יפה, יש ציונות יפה, יש צבא יפה, אבל מה הדתי הממשי שפה? אין. האם הציבור הדתי הצליח ליצור איזושהי יצירה רוחנית? האם הוא הצליח להעמיד עוד הרב קוק? אין, הוא לא הצליח, ככה טען הרב שגר.
הציבור החרדי כן מצליח.
אני חושב שגם כן לא, אני לא מסכים, אני לא מסכים לניתוח של הרב שגר, והקושיה שלך היא בעיניי חלק מהסיבה לחוסר הסכמה שלך. אבל מבחינתי, אני חושב שהקושיות הן קושיות שצריכות להישאר. אני אומר אותם, אני צריך דוגמה, אתה מחפש שאנשים יגידו דבר תורה. נדעו בעזר כמה שנים, לא מסוגלים. ברוך השם, יש לי אינטרנט, אמרו את זה משהו מהאינטרנט. אבל שבן אדם יכול לומר איזשהו, אני לא מדבר פה לשיבה ציר, שלא פה כותבים פה מאמרים לקונטרס על ימין ועל שמאל, ועכשיו כותבים שירים, כותבים משהו. אבל באמת, אתה יכול לראות בוגרי ישיבות הסדר, ואתה רואה את זה, שוב, אני פעם עשיתי, פעם עשינו שבת מחזור בלבי, שמעתי בשלבים, ישיבה מאוד רצינית, גם למדו את חבר'ה מאוד רצינים, שאלתי מי לומד גמרא באופן קבוע, שניים מתוך 40 ומשהו שיהיו בשבת הזאת. שניים, מתוך 40, אין לו דין גמרא בצורה קבועה. אז מה זה אומר?
לא, זה בכלל לא
קשור. לא יודע, בסדר, זה לא, זה כרגע לא
הדין.
אולי נגיע בשאלה הזאת יותר מאוחר, עושה יותר מאוחר. לא, הרב שגר אמר, המודל הזה, המודל שהצמיחו המחנכים בעקבות הרב קוק, הוא לא עובד. זה לא הדרך ליצור פתיחות, זה יוצר, אומר, הציבור הדתי מתפצל מצד אחד לציבור קונסרבטיבי או רפורמי, ומצד שני ציבור חרדי, חרדי שאנחנו רואים את הפיתול הזה מול העיניים שלנו, התחזית שלו מאוד מאוד קלה, אני חושב, שכבר נאמרה לפני 30 שנה. תחזית מאוד קלה במובן הזה. זאת אומרת, מצד אחד אנשים אומרים, אוקיי, הפתיחות הזאת הייתה מוגזמת, יש לו הולך הישראל, לימוד מקצועות חול בצורה הרבה יותר, הרבה יותר מבוקרת, פסיכולוגיה יהודית, לא אוניברסיטה, צבא, נחל חרדית, וכל הדברים האלה, הגזמנו, התפרענו. ובאמת, אין לנו לתורה, בסיס לתורה, תלמוד תורה, תלמוד תורה ציונית, תלמוד תורה דתי-לאומי, זה הכיוון. בוא נבדוק כל שילוב בצורה מוגבלת, אנחנו לא, 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 לא אפריק, לא משובדים לשום דבר. ומצד שני, אנשים שבאמת נכנסים כל כולם לתוך איזשהו עולם מסוים. וכאילו, גם למרוץ למיליון וגם איך זה נקרא, לאח הגדול, יש את הכיפות הסרוגות. גם שם אנחנו לא נהדר, גם שם אנחנו נקדש שם שמיים. אתה מבין? לא יודע, לא יודע. שוב, אני לא צורך את הדברים האלה, אני לא יודע מה מדובר בכלל, אבל אני לא יודע, אתה יכול לקדש בזה שם שמיים?
כן.
לא.
טוב. לא יודע, זה שני, אלה שני התדים של המשוואה. אז הרב שגם אומר, אין ברירה, צריך מודל אחר. המודל הזה אומר שתוסיף קצת, לא יודע מה, חטא לך לכל דבר, הוא יתקדש, הוא לא עובד. התמונה הרבה יותר מורכבת, הסתירה שיש בין שתי המרכיבים בכל אחד מהמשוואות, בין ישיבה לאקדמיה, בין תורה, בין תורה לצבא, כל, עם סתירות עמוקות ומובנות. כאילו, העמדה החרדית זה כאילו עמדת הבסיס. אם אתם את היהדות האותנטית שהיא לא במקום הזה. כאילו, אני לא מסכים עם ההשגה הזאת כהוא זה, אבל ככה אומר הרב שגר. בואו נדרש שגם הרב פוק לא היה רחוק ממנו כל כך, לפחות בהיבטים מסוימים. עכשיו אנחנו יכולים להגיד, בוא ניצור שילוב בצורה אחרת, מתוך מודעות לפערים האלה. כי בלי עבודות לפערים האלה, אז או שהצבא נעלם, או שהדת נעלם, יש שני נעלמים, כדוגמה. כן.
יש עוד, אז כאילו, באמת כאילו, קצת ענית על זה בסוף, אבל בעצם יש מקומות שבהם לא נוכל להכניס את הקודש, את
לא, אני לא אומר, אני לא אומר, רק אני אומר שצריך להבין שהפער בין עולם התקשורת העכשווית לבין היהדות הוא פער תהומי. הוא פער תהומי. עכשיו, אם אתה לא מבין, אם אתה מודע לפער הזה, אז עכשיו אולי נתחיל להיות גשר, אתה יודע, כמו הקשרים שבאים לעשות הברית, שזה קשרים של קילומטר. אוקיי, נתחיל, ננסה. אבל האמירה הנאיבית והפשוטה הזאת שאומרת הרמוניה, הכל אפשר לקדש, אנחנו תורה ואז אפשר הכל. לא, זה לא כך. כי בעצם אתה מפיל, כמו שמובא בקבלה, בחסידות, כאילו על זה שאתה כאילו מכניס את הניצתו, אתה מבין כאילו את הכוח האלוקי לתוך הקליפות. כאילו אתה לוקח את התורה ואתה מביא אותה למקומות הנמוכים האלה, הרדודים האלה, המציצנים האלה, לא יודע כל הדברים האלה. זאת אומרת, כאילו אתה הולך לזה שהוא מפח חשפנות ושם שם מזוזה על הקיר. מה, אתה ישנה את המפח חשפנות?
למה אתה אומר רדודים? כאילו אפשר לקרוא לזה, אני הייתי לקרוא לזה שונים. אני גם אגיד, לא מדבר איתך על מפח חשפנות.
כן.
אני מדבר איתך על משהו אחר, נגיד, הבחורה הזאת באוטובוס.
כן.
או חבר שלי מקורס קצינים שהייתי שם, באמת כאילו, שם ממש שיניתי את הדעה שלי על המון דברים.
כן.
דווקא עם המפגש עם החבר החילוניים, שבעצם הרבה מאוד פעמים, אמרתי את זה גם לדייל, ברחוב ראש, במעלה דברים שהייתי בישיבה, כן. אז שמתי לב שנגיד מישהו קם ב-9, קם ב-10, מגיע כן. בסוף התפילה, אז כן. כאן אנשים מסתכלים עליי, הגוי הזה.
כן.
ופתאום אני שמתי לב שכאילו בן אדם יושב בישיבה כל היום, אולי קצת מאחר פה, קצת חלש שם, אבל הוא בישיבה והוא לומד והוא עושה, ואנחנו מסתכלים עליו בצורה שלילית, אבל בן אדם אחר שלא יודע כלום, לא יודע משנה אחת אפילו, פתאום אומר לי, וואלה יואל, אפשר להניח תפילין? ואז כאילו זה בן אדם שפעם שנייה בערך בחיים שלו מניח תפילין, ואז אתה מסתכל עליו בתור אדם גדול. וגם הבחורה הזאת שאולי זה ההתחלה שלה של החזרה בתשובה. או שזה הדבר הקטן שהיא כן עושה.
אבל שנייה, פה צריך להבין, שוב, ובואי פה נעשה את הדיון ונעבור לזה ללמוד תורה שלא תגיד שכל.
אז זה לא נכון.
לא נכנס לכם תורה, רק דיבורים.
זה מאוד גבוה.
שנייה, אני אגיד לך. אני, פעם, פה יש דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, שים לב לחזרה בתשובה בעידן המודרני, לחזרה בתשובה בעידן הפוסט-מודרני. בחזרה בתשובה בעידן המודרני זה חציית קווים. אתה או חוצה, כמו שהרבה אנשים עשו, חצו את הקווים מעולם כאילו, החרדי לעולם הסוציאליסטי וכך הלאה, זה מה שקרה לפני זה. או שכתגובת נגד חצו את הקווים חזרה וחצו לגמרי, יצרפו לתוך עולם החרדי או יצרפו לתוך עולם אחר, קיבלו כל עולי המשחק, הפסיקו לגמרי את מה שהם עשו מקודם, אוקיי? אורי זוהר כמודל מובהק. והיום אתה רואה אנשים, הם לא עוברים לגור במקום חרדי. הם לא מפסיקים את סוג היצירה הקודמת שלהם. אחרי שהם מוצאים שני דיסקים עם שירים של קרליבך, הם חוזרים אחר לכתוב ולהוציא דיסק של קשיי חיים ומצוקות החיים ועל אהבה וכל הדברים האלה. ולא רק זה ביטול תורה. והם שומרים הקשרים עם העולם הקודם שלהם, אולי אפילו, אבל יש כאלה היום אלפים רבים וכמה אפילו מפורסמים. זו תופעה חדשה, שוב. מה ש... או מה... זה... אני אפילו לא בטוח שהשם חזרה בתשובה זה דבר נכון. אדם בעצם מגלה, כמו הבחורה הזאת, זה בדיוק, אדם... לא, לא, תשוב, אתה יכול לקרוא את התחסקות על זה, זה לא בדיוק. אדם מגלה, שיש לו, שבערך כמו 50% מהאוכלוסייה, יש לו את הניצוץ הדתי שקורא לו ומושך אותו. הוא אומר, זה לא אמור להפריע לי לעשות מוזיקה. לפני 20 שנה זה היה ברור שזה כן מפריע לו לעשות מוזיקה, כי מוזיקה זה ביטול תורה. זאת אומרת, הנקודה היא שהבחורה הזאת שקוראת תהילים, זה לא אומר שמחר בבוקר אני אראה אותה הולכת עם לבוש בני ברק, זה יכול להיות.
בכלל לא, אבל זה הנקודה שלה שדווקא משהו מאוד גבוה.
בוודאי, 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 שוב, כאילו, הטענה ששוב, פעם החילוני לא יכל להיות לו את העומק הדתי. הרי מה ההבדל העמוק האמיתי, אם אני דווקא, לאחרונה הרהרתי בדברים האלה, מה ההבדל העמוק האמיתי בדתי לבין חילוני? הדתי הוא כבד. הרב הירש מדבר על זה שכל השלון גודש, כל השלון חלל. כאילו, הדתי הוא כל הזמן עסוק בקושי הנסבל או הבלתי נסבל של הקיום. זאת אומרת, מה זה, בשביל מה זה, מה זה טוב, מה זה עושה למעלה, מה זה עושה למטה. החילוני פשוט חי. פשוט חי. כאילו, השיר הזה הוא ידיו, כאילו, מה הוא אומר, לא אומר כלום. זה בסדר. כאילו, פן, כאילו, זה החיים, החיים זה פן. כאילו, זה כלילות כזאת. עכשיו, מגיע בן אדם ואומר לעצמו רק שנייה. כאילו, יש עוד דברים שיכולים לגלל זה לתוך הפן הזה. כאילו, גם רבי נחמן זה פן.
יש, אבל לא
מגניב.
זה לא מגניב,
זה מגניב לגמרי, באחוק זה מגניב, זה מגניב לגמרי.
למה
הוא
מגיע שאני אעשה תפילין?
לא, כי הוא ראה אותי מניח כל בוקר תפילין, והוא ראה אותי עושה כל מיני דברים.
בסדר, שוב,
אני לא יותר מצליח להבין על מה הדיון עכשיו.
גם אני, אז אני מבין, לא חושב.
הדיון הוא, האם זה אישה לא צנועה עם ספר תהילים, שאני רואה שזה אישה שזה, או שלפי מה שאני מבין מהרב שגר, זה ספר תהילים שמונח על אישה לא צנועה.
לא, הרב שגר לא היה אומר את זה. שוב, הרב שגר, שוב, לסיכום הנקודה ולעבור הלאה למות לקרוא תורה, זה, שוב, הרב שגר הגדיר את התופעה הזאת בתור צירופים חדשים, בתור אפשרות לחבר דברים שנראים לא מתחברים, בלי לתת דין וחשבון איך הם לא סותרים. להתעלם כאילו איזושהי חוקיות חיונית אם יש כזאת וחוקיות דתית אם יש כזאת, שאומרת שאסור לפי ההלכה לקרוא תהילים בכזה לבוש. אסור. זה מצווה הבאה בעבירה, מה? זה לא מצווה בכלל.
היא לא יודעת את כל ההלכות.
בסדר, אבל זה שהיא לא יודעת, זה חלק מהמשחק, כללי המשחק החדשים. טוב, בוא נעבור אבל אז. הטוב הכללי האידיאלי, אורות הקודש עמוד תנ"ג תחת הכותרת, הטוב הכללי. עכשיו, טוב, אז בוא נקרא קצת את הדברים, ואז אנחנו קצת נסביר אותם. האידיאלית הרוחנית, ואתם יודעים שאנחנו למדנו בשיעור שלהם פסקה אחת. האידיאלית הרוחנית אינה יודעת ממהות הפירוט כלל. היא מכירה רק את הכללות ואת האחדות. אין שום פרט נזכר אצלה, כי היא בתור חלק של הכלל. בשביל כך אינה יכולה להכיר שום טוב, רק טוב כללי. שום רע, כי היא שיעורה כללי. מתוך שרק היא לא נמצא כלל. והכלליות הלא היא הולכת גם כן ביחס להופעות, להופעות שבצורת הזמן. שאין אידיאליות, חושבת ומקשרת בנקודה מסוימת שבה, כי היא בקושי שפה הגדול. בתוך כך בא היא להכיר שלא יש כלל במציאות רע. כי אם כולה היא טובה, ואלוקים כאשר עשיו, הנה טוב מאוד. החומרנות, כן, שאנחנו היום קוראים מטריאליזם, הגופנית, היא עושה את הפירוט בין הנושאים שבמציאות, ומלא גם את הניגודים שבהם. וכל זמן שישנה עדיין הכרה שיש טוב ורע, אין אדם צריך להתקשר במסגור עם תכונה זו. לא יוכל למעט לדעת טוב ורע, כי רק עץ החיים שכולו טוב מוכן ומוכן הוא לו. מוכן לו הוא לא גם אכלו מעט לדעת טוב ורע, אחר שיעמוד מעשות הרבות שהולך ומתנסה וזהומתו הולכת ומתנהרת, שכולו מזכך ומדעתה מתקנות, תשוב ההכרה של עץ החיים כאשר עמו, ואז יהפך לדעת טוב ורע לעץ מלא חיים וטוב כולו. ואין דור שהעבודה הגדולה הזאת לתברות ההכרה והרצון להאיר לדעת את הרע ממציאותו תהיה לסגת בו, והוא יסוד עולם וקיומו, אמרו צדיק כי טוב. זאת אומרת, שוב, ואולי כתבת אתם יכולים לקרוא בעצמכם, כי אני חושב שאתה חוזר לדברים שנאמרים כאן, כמובן עם חידוש כזה או אחר, אבל כרגע אולי להתעלם מה
זה. מותר לשאול שאלה כללית עליו, על
לא בטוח שאני אענה.
לא, לא בטוח, אני יודע
שאולי
זה לא קשור, אבל אני לא מצליח להבין אם זה תורה או שזה מאמרים שהוא כותב על התורה.
לא, זה תורה.
זה תורה?
זה תורה. מסך אתה נופל לרצפת את הנשיקה.
לא, סתום איזה יהודי צדיק כתב, זה לא מרגיש לי תורה, זה כאילו
התפלספות
על התורה.
אה? אני
מבין, זה שאלה.
תראה, השאלה היא שאלה נכבדה. היא שאלה נכבדה, אבל כמו שאתה אמרת, כבר בעצמך אמרת, אנחנו לא נעלה בצורה ישירה, לא נעלה בצורה עקיפה. אני אומר, זה לא בשביל לדחות אותך, כי אולי אנחנו באמת נעשה את זה ב-6-7 דקות שנשארו לה. עכשיו, אז דווקא לאור השאלה, אני חושב שבואו נציג את, רציתי כאילו לחבר את הרב קוק לפיכטר וכל הדברים האלה, אבל דווקא נחבר אותו למקומות אחרים. ואחרי זה נחבר גם אותם יחד עם פיכטר. זאת אומרת, הדברים שאומר פה הרב קוק הם לא דברים חדשים. אני לא חושב שהוא ימציא אותם. לא שהרב קוק לא ימציא דבר. ולא כל מה שהוא אמר, אם תחפשו פה במקורות, אז תמצאו בוודאי את המקורות הקבליים, כאלה ואחרים שאומרים את האמירות האלה. ולא רק זה, אני חושב שזה באיזשהו מקום אפילו מתחבר עם התפיסה החסידית שאומרת, אמר, אויב, ארדוף, השיג, חלק שלל, חמישה אלפים זה אלופו של עולם. זאת אומרת, שמגיע אליך מצרים ופרעו הרשע ורוצים אחריך להרוג אותך, דע לך, מאחורי מתחבא הקדוש ברוך הוא. אין בעולם רע, אין בעולם נפרדות, אין בעולם סתרה. יש בעולם רק טוב. יש רק טוב, ויש את האשליה שלנו. או משל, אתם מכירים את זה, משל החצרות של הבעל שם טוב, שנאמר לפני התקיעות, שפעם אחת מלך אחד בלה באשליות ארמון ושם כל מיני צ'ופרים בכל מיני מקומות, אז אנשים הלכו ורצו להגיע למלך, אבל ראו צ'ופרים, לקחו אותם והלכו הביתה. אבל בן המלך רצה לפגוש את המלך, ולכן הוא לא נעצר ליד אף צ'ופר, ואז הוא ראה שבעצם כל הארמון הוא רק אשליה, והוא כבר נמצא אצל המלך. זאת אומרת, העולם הזה הוא אשליה, וכמובן הפירוד הוא אשליה, האינדיבידואציה היא אשליה, הפרטים הם אשליה, יש רק אלוקות. זאת אומרת, אולי אם הרב קוק היה רוצה להשתמש בשפה אחרת, הוא היה כותב את זה בשפה חסידית, ואז כולנו היינו מוחאים כפיים. מה אתה אומר?
אין פרט בעולם כלל.
אין פרט בעולם כלל, כן. זאת אומרת, שוב, אני יכול לדעת לך גם בחסידות ניסוחים מהסוג הזה. אנחנו מכירים את הביטוי הקבלי בספר הזוהר, להשתבא בגוף הדמלכה. זאת אומרת, אדם מאבד את הפרטיות שלו והוא משתנה בתוך הדברים, הופך את העני לעין, זה דבר שנמצא הרבה בחסידות. זאת אומרת, זה לא מחשבה שהרב קוק ממציא אותה, המחשבה הזאת. זו מחשבה שהיא, אם תרצו, המחשבה הפנתאיסטית, אבל אנחנו יודעים שהרב קוק הוא לא חוסיד. אנחנו יודעים שהרב קוק מסתכל בצורה רפלקטיבית וביקורתית על האמירה הזאת ומנתח אותה, וזה נושא אחר שאני אחסוך מכם את ההנאה ממילה. טוב, אז אחרי שאמרנו את זה, אנחנו באמת נדבר על פיכטר. זאת אומרת, הרב קוק לא משתמש פה בשפה החסידית. הוא יכל, הוא בחר לא לעשות את זה. הוא לא משתמש בו בשפה החסידית, ואין כמעט מקומות שבהם הוא משתמש בשפה החסידית. מושגים, פסוקים, השתבא בגוף דמלכה, יכול להביא הרבה דברים, איזה מלבדו, אנחנו מכירים את הביטויים האלה, נמצאים הרבה בחסידות. ולא כל הארץ כבודו, אפילו לא משתמש בביטויים האלה. הרב קוק מדבר על פרטיות וכלליות, הוא מדבר על, על השקפה המטריאלית ועל השקפה האידיאלית. הוא מתכתב פה בצורה מאוד מאוד ברורה עם מה שמכונה האידיאליזם הגרמני, שגם הוא באיזשהו מקום מתכתב עם האידיאליזם של, של, של אפלטון. שעליו המסורת אומרת שנאמר בספר הזוהר, שזה מחכמי יוון מקרבים לאורחים במאמנות, לדרך האמונה, לדרך האמת. עכשיו, הטענה של האידיאליזם הגרמני, שגם לא כמובן יש כמה, כמה גרסאות, ובתוכו יש השלכות, הבדלים שהם הבדלים חשובים, כי בעצם יש, אבל האמירה שלהם היא שהחומר הוא אשליה. הטענה שלהם היא בעצם שיש בשפה אחת, שזו השפה של סיכטה, רק אני, רק סובייקטיביות, וזה לא אני, זה מה שנקרא בעולם ההודי האטמה, זאת אומרת, אני האינסופי. ולפי גרסה אחרת, יש רק ישות, הדזיין, הישות האינסופית. עכשיו, מה שקורה, שכאשר התודעה כאילו נעצרת...
מה זה ישות אבל?
אי אפשר להגדיר את זה, אבל הישות זה הברהמה, זאת אומרת, הישות שוב זה הוויה האינסופית.
מה, עם הודים ממש?
לא, עם הודים, אבל הם הכירו את הטקסטים האלה, לפחות שופנהאואר מזכיר את הטקסטים האלה, מתמודד עם הטקסטים האלה. אבל יש הקבלה בין הדברים האלה, וגם צריך לבוא ולומר, אני אמרתי פה טיפה יותר מאוחר, שהמחקר בשנים האחרונות הראה את הזרימה המאוד מאוד עמוקה של רעיונות קבליים אל, דרך כל מיני מתווכים, אל פיכטה ודומה. זאת אומרת, יש פה רעיונות קבליים שהם הגיעו לניסוחים פילוסופיים. השפעות ישירות, אפשר לעקוב, זה לא עושה כאילו משהו מטאפיזי, זה אפשר לעקוב בצורה מדויקת אחרי הדברים האלה, כאילו איך רעיונות הגיעו מפה לשם, מה בדיוק קווי המעבר, והם הגיעו. הרעיונות הקבלים, המושגים הקבלים בצורה מסוימת, השפיעו מאוד על המושגים האלה. והטענה היא שוב, לפי מושג כזה, או לפי הדרך הזאת, או לפי דרך אחרת, שוב, אני רוצה לדבר על הדרך הראשונה של פיכטה. הוא אומר, אם אנחנו היינו מחשבה טהורה כמו האלוהות, אז היה באמת רק אנחנו, רק... עכשיו, אבל המחשבה עוצרת. מדי פעם אנחנו לא חושבים כל הזמן, אנחנו לא חיים ברפלקסיה כל הזמן, אנחנו עוצרים. המעצור הזה זה המקום שבו מופיע החומר, זה המקום שבו מופיע האובייקט. האובייקט הוא מעצור. הוא דבר, הוא כאילו רוח שלא... הוא כאילו... הוא רוח שלא הצליחה להתעכל כלפי חוץ, הוא משהו שאנחנו עדיין תופסים אותו כחיצוני, למרות שבעצם זאת אשליה. זה מקום שבו אנחנו עוצרים בפני האשליה, אנחנו לא יכולים להתגבר עליה. זה החום. תשיבו, אנחנו בעצם חיים בחלום. נכון? יש דבר זה דוגמה מאוד חזקה, אני חושב שהם עצמם מביאים אותה. תשיבו שאתם חיים בחלום. בחלום אתם חולמים למשל שאתם, לא יודע מה, משתפים איזשהו תרגיל צבאי. ואז החלום מתחיל להצבן אתכם. נגיד שמישהו יורה לכם את הפסיקו, אז אתם מתעוררים מהחלום, ובפן אתם משכים את החלום מעלה. אתה לא יודע את התופעה הזאת?
רק בחלום,
בחלום אתם מעצבנים. מה? כן, כן, לא בחלום, אתם יודעים שלהם. ואתה, פתאום אתה מתעורר. כן, לו יצויר שהיית בן אדם רציני ואת יודע שגם הדברים האלה משקפים איזשהו עיווי סמוי או כל דברים האלה, אז לא אתם מתעורר. ותחשבו, כל החיים הזה כמו חלום, זאת אומרת, אנחנו בעצם חיים בעולם שהוא כל כולו סובייקטיבי, פתאום אנחנו מתעוררים מהחלום הזה, אנחנו פוגשים בן אדם, אבל תבינו שבמציאות האמיתית החלום הוא הממשות והעולם הוא לא ממשי. אגב, אף אחד לא אומר לו שזה לא ככה באמת, אף אחד לא אומר שהערנות היא הערנות והחלום היא אשליה, אולי אתה בדיוק הפוך, אולי אנחנו מתעוררים מהחלום, אנחנו מתחילים כאילו לחלום, אתם מבינים שאין שום דרך להכריע בזה. אתם יודעים שהמון פעמים בחלומות אנחנו כאילו אומרים, זה חלום או זה מציאות? אנחנו בודקים, אנחנו מגלים שזה מציאות. נכון? לא מזמן היה לי איזשהו חלום מסוים, לא יודע לכם באיזה נושא. והחלמתי איזשהו חלום. אמרתי, רק שנייה, זה לא נראה לי אמיתי. אז בדקתי, והייתי, כן, זה כן אמיתי, והמשכתי לחלום. זה כבר לא היה לא אמיתי, זה... בסופו של דבר, הגעתי למסקנה שזה לא אמיתי, ואז אני התעוררתי. אבל אם הייתי מוותר על המחשבה הזאת, הייתי ממשיך לחלום. עכשיו שם היה מפלצה. אז החיים כחלום, זה האידיאליזם הגרמני. וזו תמדה שהרב קוק מזהה אותה שוב, הוא לא שהוא אומר, וואלה, אמר את זה פיכטה, אני חייב להוריד את הכובע. וזה הפיכטה הזה בכלל. אלא בעיניו, שוב, יש פה נקודה יהודית מאוד עמוקה, שפיכטה מנסח אותה בחריפות. הוא נותן איזושהי לגיטימציה גם לאנשים מודרניים לסבור אותה. נגיד שהפרטיות היא אשליה, הרע הוא אשליה. הוא אשליה. זה לא אמורה להיות אמירה ריקה, זה תנועה נפשית שאני אמור להגיע אליה. אני אמור לקפוץ על עת הדעת שהוא טוב ורע ולהגיע לעץ החיים. ואתם מבינים שהאידיאליזם הזה זה משהו שינחה את הרחוק בעצם בעוד סוגיות. כמו שאת החסיד זה מנחה בכל מיני סוגיות. כשהחסיד פוגש התנגדות, אז הוא אומר, שיוויתי השם לנגדי תמיד, לנגדי השם. אני בדרך כלל לא פוגש את השם, מתי אני פוגש אותו? שמשהו מתנגד לי. ולכן אני לא יכול לבוא למתנגד להרביץ לו מכות, שזה כמה משלים מאוד חניכים על השם פה. אני חייב להכניס אותו לתוך המעגל של הקדושה, ואז אברהם מתפוגג. נסיים בסיפור על הבעל שם טוב, שהוא הופיע בשפחי הבעל שם טוב, שפעם אחת היה עלילת דם על היהודים, גזרה גדולה. אז אתם יכולים לכאורה להכניס סיפור בעצמכם. הגיע בעל שם טוב, עשה הרקוס פוקוס, והפריץ אפל לא צפרדע, ופה נגמרה הגזרה. אבל זה לא עושה סיפור. הסיפור הוא שמגיע הבעל שם טוב, הוא מזמין עצמו לכומר, כאילו לאחי הגמון שהיה אחד הדברים האלה, ומדבר איתו שיחת רעי, ופלו אחרי זה אותם תן ביחד, שותים כוס קפה. אז הוא אומר, אתם יודעים למה הגיעה הגזרה הזאת? כי היהודים שעבדים את העיקרים שהם, כלומר היהודים היו אנשי ביניים, כאילו היו אצילים פולניים, היו עיקרים אוקראינים באזור הזה, אז היהודים היו אנשי ביניים, הם היו החוכרים. שני הצדים שנאו אותם.
קבלני עבודה.
קבלני עבודה, בדיוק, הם היו הקבלנים. אז מה לעשות? אתם מתעללים בעיקרים האלה, ולכן מגיעה הגזרה הזאת. שוב, מגיע לך הגזרה, אתה אומר, אוי, איזה פריץ רשע, מתפלל שהוא ימות. לא, בוא תעשה להבין מה כואב לו. ובוא תחיה בעולם שהוא עולם שכולו טוב, שאין בו מתנגדים, אף אחד פה לא נגדך, כולם בעדך. איך מצלם את ההתנגדות? בתודעה שלך. תפתח את התודעה שלך, תראה שגם אתה הוא אני, ואני הוא אתה. אתה מביע איזשהו קשר שנמצא בך, וההפך. ולכן המטרה היא איזשהו סוג של עבודה פנימית. העבודה הפנימית הזאת היא בעצם נעשית. אז מה נעלה? פרדו כל פוליה. וכמו שהאמירה החוצית היא לא רק תיאולוגית, היא לא רק מיסטית רוחנית, היא אמירה ממשית מאוד. לא תמיד ישמו אותה, וזה חבל, אבל זאת דרך. אז גם אמירה של הרב הוא כדרך. לכן הרב הוא, הוא לא נאבק באלה שעושים הצרות, והיו הרבה כאלה. ואחרי זה בא אחד מהאנשים שדבלו פשקיבים מכל ירושלים לזה, אז הוא נותן לו צדקה. לתדם את האנשים שסובבים אותו, כך הוא חד. זה עבודה שהיא עבודה ממשית. זה התנועה הראשונה. התנועה הראשונה היא בכלל לא רואה מחלוקת, היא בכלל לא רואה שניות, השניות היא אשליה. היא יוצרת עולם שהכל בו כלול ובלול, איך זה אומר שני הדברים האלה, ואנחנו נצטרך עוד לראות. טוב, אבל אנא היינו בעיון נמרץ, שוב, גם את הקטע ג' ובמיוחד את קטע ד', כי קטע ד' באמת מאוד מאוד חשוב ומאוד משמעותי, גם קצת לדבר על זה ככה יותר. קודם כל, שבוע הבא נעשות פה ואולי בעוד משהו. טוב, תודה רבה.